אז ערב טוב לכולם, אנחנו בערב מטפלי הורים, שבוע רביעי למלחמת חרבות ברזל, ואנחנו כמנהגנו מייעדים את המפגש להתייחס למצב היום בעבודה עם הורים ועבודה של מטפלי הורים, ולהתייחס לשאלות שאנשים העלו במהלך הימים האחרונים. מיטל ואני ננחה את המפגש הערב, והוא יהיה מחולק לחלק שבו אנחנו נתייחס באופן כללי למצב, ואחר כך אנחנו נתייחס לשאלות ולדיון ככל שירשה לנו הזמן. אני אתחיל בכמה נקודות של תזכורת בהקשר למצב שבו אנחנו נמצאים. אם תהיה אזעקה באזור ירושלים או בגליל, אז אנחנו נעשה הפסקה של כמה דקות, נשאיר את הקישור ונחזור לאחר מכן, ואנחנו מעבירים כרגע את המפגש בפורמט בווימאו של אמפתיה למי שלא היה ומבקש אותו. אנחנו מנסים כרגע להכניס את זה לפורמט של הפודקאסט של אמפתיה, הרהורים, ואז נוכל להפיץ את זה באופן יותר רחב. קרן כרגע עובדת על זה, ברגע שאנחנו נגיע לפתרון טכני לעניין, אז אנחנו נעלה את זה. ואני מזכיר לכם שבאתר של אמפתיה יש עמוד עכשיו, שהוא עמוד שמתייחס למפגשי ימי חמישי. בעמוד הזה יש גם קישור לשאלון שתוכלו, אתם יכולים להתייחס לקראת מפגש לשאלות שמעסיקות אתכם, וגם חומרים שהכנסנו אסתר ואני בעקבות המפגשים הקודמים, שיכולים לשמש אתכם לדברים בנושאים שעלו במהלך המפגשים. אז נקודה ראשונה, לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה לשאול, כמו שעשינו במפגשים הראשונים, האם יש פה בקהל מישהי או מישהו ששייכים למעגל הראשון של הפגיעה? זאת אומרת, מישהו מקרוביהם או מיקיריהם שייך לתוך אותו מעגל שנפצע, נפגע, נהרג או נחטף או נעדר חלילה, והאם מישהו מכם מהנוכחים כאן שייך לאחד המעגלים, למעגל הזה? אוקיי, זו נקודה ראשונה שחשוב לברר. יש מכם מי שהיום, בימים האלה, עובד עם אנשים מהמעגל הראשון? אם כן, תרימו יד שנראה או תסמנו. אוקיי. אני רואה, בסדר. ועם מפונים, עקורים מהצפון ומהדרום, כמה מכם עובדים היום? בסדר, אז אנחנו נתייחס גם לנקודות האלה. אני רואה שגם רושמים בצ'אט, כמובן אתם מוזמנים לרשום בצ'אט הכללי כל דבר, ואם יש משהו שאתם מעדיפים לרשום אותו בצ'אט האישי שחשוב לכם שמיטל או אני נדע, אז תכתבו לנו בצ'אט האישי. בסדר, אז אני רוצה רגע לומר משהו על נושא שדיברנו עליו במפגשים הקודמים. אולי אני אשאל רגע, יש פה אנשים שזה מפגש ראשון שהם משתתפים במפגשי ימי חמישי? אוקיי, בסדר גמור. אז יהיו שאלות, שיהיו נושאים שאנחנו חוזרים, ויהיו נושאים שהם ספציפיים למפגש הזה. אני אזכיר שבאחד המפגשים דיברנו על מעגלי פגיעה, ולמעשה עשינו איזשהו סרטוט שהוא ההבדל בין המעגל פגיעה הראשוני למעגלי פגיעה אחרים. אני רק אזכיר אותם בנקודות. יש לנו היום מעגל פגיעה שהוא שייך לכל אותם אנשים שנמצאים כהורים חד-הוריים ומטפלים במשפחה שלהם לבדם, בעיקר אלה שאין להם מעגלי תמיכה. יש לנו מעגל של פגיעות של אנשים שיש להם ריאקטיבציה של טראומות וקשיים בעקבות הדברים האלה. יש כאלה שטוענים שהמעגל הזה הוא כמובן מעגל עצום ורב. יש לנו את מי שקרוביו מגויסים ונמצאים כרגע בסכנת חיים. ויש לנו גם מעגל פגיעות ייחודי של ערביי, של דוברי הערבית בארץ, שנמצאים בקבוצה בפני עצמם, שיש לה מאפיינים מאוד מאוד ייחודיים שבה היא נמצאת כרגע. ויש לנו גם את כלל הורי ישראל, שנמצאים במצב שהתערער ביטחונם בהרבה מאוד אלמנטים של שגרת החיים ומתמודדים. ויש לנו אוכלוסייה נוספת של 130 אלף איש כרגע, של אנשים שמפונים, חלקם אין להם כרגע בית לחזור אליו, וחלקם יש בית, אבל הם בהודעה של התראה קצרה, הודיעו להם שהם יעזבו אותו, ובשלושה חודשים הקרובים הם גם לא יחזרו אליו, והם נמצאים בסוגים שונים של שהות, שמשפיעה מאוד על שגרת חייהם ושגרת ילדיהם, ואני אדבר עליהם כנקודה בפני עצמה. אני רוצה רגע להתחיל ולומר כמה מילים על המצב הנוכחי, אחר כך לדבר על התנהלות בתוך מצוקה נמשכת, על חרדות ועל אוכלוסיית המפונים. אז למעשה אנחנו בשבוע הרביעי של המלחמה הזאת ושל המצב שבו אנחנו שוהים. קודם כל אני רוצה לציין שזה יחסית משך זמן ארוך. מדינת ישראל ידעה מבצעים וידעה מלחמות, שתיים מהם כמו יום כיפור או לבנון, השנייה ערכו באופן ישיר 4-5 שבועות, אז אנחנו כבר עוד מעט על סף של תקופת הזמן הזאת, ונראה שפה אנחנו מדברים על משהו ארוך יותר. השינוי השבוע הזה שיש יותר אזורים שהפכו להיות אזורים ירוקים, שבהם יש חזרה או חזרה חלקית לשגרה, ואז להורים יש אפשרות להחזיר את הילדים למסגרת של גנים ובתי ספר. חלק גדול מההורים עושים את זה. זה קשור גם למשהו חברתי יותר של הנעת הכלכלה ושההורים יכולים לפנות לעיסוקיהם. אבל זה כרוך הרבה פעמים בדילמות של הורים סביב החרדות שלהם, עד כמה המקום מוגן, מאובטח, ועד כמה הם יכולים לתת את הילדים שלהם לתוך המערכת החינוכית. ואנחנו פוגשים את הדילמות האלה בימים האחרונים ביתר סט, גם לגבי אימנויות וגם לגבי הורים שחוששים לשלוח את הילדים לתוך המערכת, למרות שהם יודעים שזה יכול לסייע גם להם וגם לילדים. אז זה נקודה שהיא משמעותית. המפונים שהתפנו גם למקומות אירוח וגם לבתי מלון נמצאים כבר בשבוע השני או השלישי, שזה קשה מאוד, מצב קשה מאוד, בעיקר במקומות שלא התארגנו על יצירת שגרה של חינוך, ואז אנשים נמצאים באמת במצב שיש להם קושי ליצור עבור הילדים שלהם ועבור עצמם מעגלים של עשייה, של נתינה, של תרומה. אני שומע על הורים שהתפנו ליישובים ובהם כבר יש אנשים שנכנסו למעגלים של עשייה ושל עבודה, אבל בהרבה מקומות הורים שעזבו את האזור שלהם הם מנועים מלעסוק בעיסוקיהם, והם נמצאים עם הילדים. בחלק מהמקומות יש ניסיונות ליצור מערכות חינוך כאלו ואחרות, אבל זה באופן עדיין חלקי ולא מספק, וההתמודדות שלהם היא התמודדות מאוד מאוד לא פשוטה. ואנחנו צריכים לזכור שיש לנו היום הרבה מאוד אנשים שמביאים גם לקליניקות חוויות של צער, של חוסר אונים, של אשמה. יש אנשים שמתמודדים בצורה של ניתוק, ואנשים שמוצפים בכאב ובעצב. אנחנו רואים הרבה מאוד תופעות של בעיות שינה, חוסר ריכוז, עצבנות, גם של מתבגרים, גם של צעירים, ובוודאי ובוודאי של הורים. ואנחנו צריכים לזכור שזה חלק מהמצב שבו אנחנו נמצאים, מההתמודדות הנורמלית עם המצב הזה, ואנחנו גם מתחילים לראות את הכוחות התאוששות הספונטניים, בעיקר אצל ילדים, אצל חלק מהילדים, שחוזרים למעגלים של עשייה, של למידה, של משחק, בתוך המסגרת הזאת. ויחד עם זאת, כהורים אנחנו נמצאים הרבה פעמים בתוך המצוקה, שהיא מצוקה נמשכת. לצד המצוקה הזאת, אצל חלק לא מועט מאנשים יש מצוקה כלכלית, כיוון שאין להם את היכולת להתפרנס, שזה גם פוגע ב-well-being, אבל גם פוגע בדאגות שלהם, ואני שומע מהורים שמודאגים מאוד ממצבם הכלכלי, בעיקר בעלי עסקים קטנים או כאלה שמצבם הוא לא טוב, ואנחנו נמצאים למעשה בהתנהלות שנמצאת בתוך מצוקה, בתוך מועקה נמשכת. כחלק ממה שמלווה את האנשים זה מצב של מועקה. והיצירתיות שלנו כמטפלים במקום הזה, היא לנסות לעזור להורה איפה שהוא נמצא, למצוא מה יכול לחזק אותו ולהזין אותו ולתת לו איזושהי נחמה, תקווה או כוח, שיכולים לאפשר לו לסחוב, להוביל את המשפחה שלו, באופן שגם יקרין איזושהי ראייה של אופטימיות, והנקודה הזאת היא מאוד משמעותית. יש הורים שכרגע אנחנו חווים, כמו דרך אגב בשלב ראשון של הקורונה, אנחנו חווים מצוקות זוגיות יותר גדולות, כי אלה הורים שבין אם הם באים בטיפול בכיוון זוגי ובין אם בכיוון הורי, חלק מהמצוקה שלהם היא פונה לתוך הזוגיות, והמקום של לנסות לעודד בתוך זוגות, לא כרגע עיסוק בקונפליקטים ולא כרגע עיסוק במשקעי עבר, אלא את המקום של התמיכה, של השותפות ושל החמלה, הוא מקום מאוד מאוד חזק במקום הזה של ההימצאות של זוג הורים, כזוג שמוביל את המשפחה שלו, ואם הוא מצליח כרגע לעזר אחד בשני, אז זה יכול להיות נקודת משען מאוד מאוד חשובה. אני חושב שגם להורים שבאים אלינו סביב ההורות שלהם, ואנחנו רואים אצלהם את הקונפליקט הזוגי כרגע מועצם, או את המרחק, או את ה... הזכרנו את זה, את חילוקי הדעות לגבי העבודה עם הילדים, אנחנו במקום היום פחות של פתרון קונפליקטים וחיפוש השורשים שלהם, ויותר חיפוש התמיכה, יותר חיפוש השותפות, ויותר יכולת לעזר אחד בשני, בתוך מצב שהוא מצב מאוד קשה מבחוץ, שיש איומים גם מבחוץ וגם מבפנים, ואנשים צריכים לעזר בכל מעגל תמיכה שהם יכולים. דרך אגב, בניגוד לקורונה יש לנו פה יתרון מסוים, שבקורונה בהתחלה היה לנו פילוגים, פיצולים בתוך המשפחה, והיום יש לנו את האפשרות לעזר בלכידות המשפחתית, בגלל שהאנשים נמצאים עם המשפחות שלהם. וזה איזשהו משהו שהוא הרבה פעמים משאב כוח מאוד מאוד חשוב לזוגות ולמשפחות.
שהוא קיים.
אני רוצה רגע לגעת בנושא, רצית מיטל להוסיף?
לא, אני רק אומרת, כשהמשאב הזה קיים וזמין, ואיך מייצרים אותו כשלא, ונדבר על זה.
נכון, נכון. נדבר על גם על אחד הורים. כן. אני רוצה רגע לדבר על נקודה שעלתה אצל רבים מההתייחסויות שקיבלנו, וזה הנושא של חרדות הורים וחרדות ילדים, וגם איתל תדבר על זה, אני אגיד רק שתי נקודות. קודם כל, הנקודה של בין פחד לחרדה. מגיעים הורים ואומרים, זה לא עניין של חרדה היום, זה עניין של פחד. אם אני חושש מחדירת מחבלים, זה פחד מציאותי. עובדה שזה קרה. אם זה קרה, מי יכול להבטיח לי שזה לא יקרה? היישוב שלי נמצא ליד הגדר, או נמצא ליד הגבול, או נמצא ליד ערים שכנות שבהם היו קונפליקטים בעבר, ואנחנו מוצאים חלקים גדולים מהאוכלוסייה נעים בין השאלה האם אני מפחד או יש לי חרדה. כאן אני חושב שהרבה פעמים הנקודה היא כן חשובה בתוך עבודה עם הורים לעשות את ההבחנה הזאת בין פחד לבין חרדה. כי הפחד מהטילים הוא פחד מאוד מציאותי, ואנחנו רואים שאנשים שנכנסים לממד בזמן יכולים למנוע פגיעה בנפש ולעשות את זה באופן יעיל. הפחד מפני פגיעה אחרת, למשל מפחד של מחבלים, הוא יכול להיות ברמה של פחד, אם אני גר אולי במקום שבו אין לי הגנה והסיכוי לפעולה כזאת היא גדולה. אני חושב שהמדינה הגיבה לפחד הזה, ולכן היא פינתה את כל יישובי הגבול הצפוני, מתוך רצון למנוע את האפשרות הזאת או להפחית את הסיכוי שלה. אבל ברגע שאנחנו מדברים עם אנשים שאומרים שהפחד המרכזי שלהם שהם חיים בלב עיר, או שהם חיים במקום שהוא לאו דווקא בסכנה מיידית, שהפחד המרכזי שלהם הוא מחדירת מחבלים, אז למעשה אנחנו עוסקים בחרדה, והחרדה הזאת יכולה להיות מאוד מאוד מועצמת, וחשוב שאנחנו נדון עם ההורים מה הסכנות ומה הסיכונים שהם עומדים בפניהם, ואיך הם מתייחסים אליהם, ולעלות דווקא דרך החלקים, גם הרציונליים, את ההבנה מהם הפחדים שאנחנו עומדים באמת בפניהם, ומה יכול לעזור לנו להתמודד איתם. אם אדם מרגיש שיעזור לו להתמודד, שיהיה לו את האפשרות המושכלת, להתגונן בממד או לנעול את הממד, אם יהיה מצב כזה או אחר של איום מהפחד הנוראי של חדירת טרור, אז הוא יכול להיערך בצורה שהיא תועיל לו. אבל ברמה של השדר לילדים, חשוב מאוד שהורים יעבירו לילדים את המסר, שהם עושים דברים בכדי להיות מוגנים, ובכדי להישמר, ובכדי להיות זהירים. אבל את טיב החרדות, שמעסיקות אותנו כהורים, אנחנו לא תמיד צריכים לתווך במלואם לילדים, וחלקם זה אפילו מיותר לחלוטין לתווך לגביהם. יש לנו היום מציאות מאוד מורכבת שאנחנו מתווכים לילדים, זה גם עלה פה בשאלות ואנחנו נתייחס לזה. אני אתן דוגמה אחת שעלתה השבוע כמה פעמים במפגשים שלי עם הורים, שילדים באים מבית הספר ומדווחים על מצב של שקי חול בבית הספר. שקי חול בבית הספר, זה קודם כל ילדים מגיעים לבית הספר ויש שקי חול מפוזרים בבית הספר, אף אחד לא נתן בהכרח הודעה להורים או לילדים על הצוותם ועל מטרתם, ואז נשאלת השאלה, ילד בא הביתה ואומר יש שקי חול בבית הספר, מלא שקי חול. והשאלה הגדולה היא באמת, למה אנחנו לוקחים את זה ברמת התיווך כהורים? אז אנחנו יכולים לתווך ולהגיד, בוא נחשוב על כל האפשרויות היצירתיות של למה שמו שם שקי חול. האם יהיו שריפות שצריך לחבא? האם יהיו יריות? האם יהיו טילים? האם נצטרך צריכה להיות לוחמה שאנחנו צריכים שקי חול? אבל לפעמים הדבר הכי נכון להגיד לילד זה שכנראה השקים האלה יעזרו לשמור על המוגנות ולשמור על הבטיחות. ואם התשובה הזאת היא מספקת מבחינת הילד, אז היא תשובה מספיק טובה, הרי אנחנו לא באמת יודעים מה עמד אצל זה ששם את שקי החול מלכתחילה, והיא תשובה שנותנת איזשהו הסבר לאותו ילד ששואל לגבי האנשים החמושים שהוא רואה, המשטרה שעומדת בפתח הרחוב, או שקי חול שהוא רואה מפוזרים. ישנם ילדים, וכמובן ככל שהם גדלים, ששואלים שאלות יותר ספציפיות, ושאלות שמצריכות תגובות יותר מורכבות. אבל במקום הזה, ברגע שאנחנו אומרים לילדים, שאלה אמצעים שנועדו להגנה, ואלה אמצעים שעוזרים לנו להרגיש יותר טוב או יותר בטוחים, אנחנו הרבה פעמים יכולים לתת את השדר שהילד מחפש, בלי להיכנס לפרטנות יתר, שהיא פרטנות מעוררת לפעמים חרדה מיותרת, ולאו דווקא מועילה. אז זה לגבי הנושא שנדבר עליו, כן.
אני רק אוסיף דרור, שלפעמים אין לנו את התשובה, ואם אנחנו לא יודעים לענות לילד, מאיזושהי סיבה. ואני חושבת שבמקרים האלה עדיף להגיד לילד, אתה יודע, זאת שאלה טובה, אני צריך לחשוב עליה. אני אברר ואני אענה לך. ואז ללכת ולהתייעץ ולחשוב רגע לפני שעונים לילד, לא יקרה שום דבר. להפך, אני חושבת שהילד ירגיש שהשאלה הזאת נשקלת ונחשבת ברצינות, והיא מקבלת תשובה עניינית וטובה. זה משהו שככה כדאי לקחת. אני רואה הרבה הורים שבאמת, אני יודעת, גם אני כמטפלת לפעמים אומרת, רגע, אני לא יודעת, מה עונים על השאלה הזאת? רגע נחשוב, מה יכול לעזור לארגן את החוויה, גם להניח את המציאות ולא להסתיר אותה, אבל גם להרגיע ולעשות סדר.
מאוד נכון, המנגנון הזה של השייה, שלא תמיד אנחנו צריכים לתת את התשובה, ועדיף לא לתת תשובה אם אנחנו לא בשלים אליה או לא ברורים איתה, הוא באמת, הוא מאוד מאוד נכון. בהרבה מקרים, על אחת כמה וכמה במציאות המורכבת של ימינו, שמעלה שאלות שמעולם לא חשבנו עליהן, ולא נזקקנו למצב שאנחנו צריכים לתווך את הדברים האלה לילדים שלנו. אני רוצה רגע לדבר על הנושא שלנו כמטפלים, ושאלות שעולות לגבי הטיפול, אחר כך נתייחס בשיח יותר לעניין של הנושא של טראומה, אבל אני רוצה רגע להתייחס לעניין של עייפות ותשישות והשאלה של הכוחות שלנו כהורים וכמטפלים. אני חושב שזאת שאלה מאוד רלוונטית. אמרנו באחת הפגישות הראשונות שזה לא ריצה קצרה אלא מרתון, ויש חוויה של הרבה מאוד גם הורים ובוודאי מטפלי הורים של עייפות ותשישות. אז אני רוצה להזכיר כמה עקרונות. קודם כל, שאנחנו מטפלים באנשים, אנחנו צריכים להיות במצב שהנתינה היא משהו שיש לנו את האנרגיה בשבילו, והוא גם, אנחנו נותנים לאחר ונותנים לעצמנו, ושאנחנו במצב של כוח ושל אנרגיות.
דרור, אני רק מוסיף למשפט שלך משהו נורא חשוב. כשאתה אומר שאנחנו צריכים את הכוח והאנרגיה, ולראות שאנחנו יכולים לשבת ולהיות איזשהו מיכל יחסית יציב, את אותו משפט, בעצם אותו הורה זקוק בשביל להיות עבור הילד שלו, זה כמו בבושקה, נכון? מטרושקה יותר נכון.
כן, אז הקדמת אותי, נכון, זה העניין של השלושה מעגלים. אנחנו כמטפלים, אם אנחנו מרגישים שאין לנו כוח ואנחנו צריכים לעשות הפסקה, ואנחנו צריכים לדאוג להזנה של עצמנו, זה מאוד מאוד משמעותי. לא לבוא למקום מתוך המחויבות או האשמה או הרצון לתרום, שאין לנו כוח להיות במצב שאנחנו מרגישים שאנחנו גם דואגים ל-well-being ולבריאות שלנו. אנחנו צריכים את הכוח כדי לעזור לאחר. ושהורה בא ואומר לי, אין לי כוח, אני עצבני, אני חסר שקט, אני לא סבלני לילדים שלי, אז אני שואל אותו, איך הוא יכול כרגע למצוא לעצמו את הזמן ואת המקום כדי לתמוך בעצמו, לעשות א' או ב' או ג' שיכול להזין אותו, וכדי בעצם קודם כל להחזיק את עצמו, אנחנו נותנים לזה הרבה מאוד מטאפורות, חלקם בזמנו דיברנו, איך אנחנו יכולים להזין את עצמנו כדי שיהיה לנו את האנרגיה להיות בהורות, ולפעמים אין לנו את האנרגיה בלהיות בהורות, איך אנחנו לוקחים הפסקה ונותנים לפרטנר או למישהו אחר, לסבא או הסבתא או מישהו אחר שיכול להיות שם, למלא רגע את המקום, ואנחנו דואגים גם לעצמנו, במקום הזה שיהיה לנו את הכוחות, ויהיה לנו בעצם את היכולת להיות שם במקום של, במקום של המחל ההורי, זה נכון מהטיפול להורות ומההורות אל הילדים. ואני חושב שזאת נקודה שאנחנו נוטים לשכוח, כי יש הרבה לפעמים עומס ורצון לפעול, ורצון להתנדב ולעשות, לעשות מול חוסר האונים הנורא, שכולנו חווינו בטלטלה של השביעי באוקטובר, אנחנו רוצים לעשות, אנחנו רוצים להועיל, ולאנשים יש הרבה צורך. אבל בתוך זה אנחנו צריכים לזכור שזה עניין שהוא משתנה ודינמי. ובנקודה הזאת אני אגיד עוד משהו שסימנתי לי להגיד, וזה לגבי קליניקות. הקליניקות הפרטיות היום זה מורכב להחזיק אותם. יש שינויים, יש אנשים שמגויסים, יש ביטולים, יש אנשים שרוצים לעסוק בהישרדות ואין להם כוח להגיע, יש פניות חדשות, ולחלק מהמטפלים יש את השאלה, האם אני מתחייב לפניות חדשות, האם יש לי את האנרגיה הנפשית לזה, או שאני עוסק בתחזוק המעגלים הרגילים שלי, וצריך לזכור שבעתיד הקרוב, שאנשים יותר ייכנסו לשגרה, אז יהיו הרבה מאוד פניות של אנשים שיש להם צורך. אז המקום הזה של חוסר הקביעות, הצורך בגמישות, בין אם זה בסטינג ובין אם זה בזמנים עם מטופלים, הוא כרגע מאוד יוצר איזושהי תנודתיות ברמה של הקליניקות הפרטיות. זה מצב שהוא מצב זמני. אני מניח שעם עוד כמה שבועות המצב יתייצב, אז כל התמונה הזאת תשתנה גם היא. אבל זה מצב שצריך לקבל אותו ככרגע המצב הנוכחי. אני רוצה לדבר על עוד נושא אחד, ואחרי זה להעביר את ה... להעביר לביטל. קודם כל אני רוצה לדבר על העניין של בעצם של המפונים. חשוב מאוד לנסות לעזור למפונים שנמצאים במצב שיש בלבול, יש חוסר יציבות, אין בית, ואין יכולת, ויש פרידה ממסגרת חינוכית, לעזור למפונים ליצור איזה שהם מעגלים של רצף שיכולים לתת להם תחושה של המשכיות. לחיות במלון לאורך חודשים, או בחדרון קטן שאתה מחלק אותו עם אנשים אחרים, בלי פרטיות, בלי המטבח שלך, בלי הסביבה שלך, בלי החיים שלך, זה מאוד מאוד לא קל. ובמקום הזה שאנחנו יכולים לעזור, לנסות לחשוב על דברים שהאדם יכול לעשות כדי ליצור לעצמו איזה שהם רצפים, איזה שהם דברים שיתנו לו איזשהו קמצות של נורמליות בתוך הארעיות שבו הוא נמצא, זה מאוד מאוד חשוב. לכן החשיבות כרגע של מכניסים פעילויות לתוך המלונות ולתוך המקומות, אבל גם הרגרסיה שיש אצל הרבה ילדים וגם ההימנויות, הן מאוד מתבקשות. ילד מרגיש לא בטוח, אין לו בית, אין לו את המסגרת הרגילה שלו, הוא לא רוצה לצאת מהחדר, הוא לא רוצה להיפרד מההורה, הוא לא רוצה ללכת למסגרת הפעילות, זה מאוד טבעי. אנחנו נוכל לעודד אותו, אנחנו נוכל לתמוך בו, אנחנו צריכים להיות הרבה יותר סבלניים, אנחנו צריכים להיות הרבה יותר נוכחים, אבל ילדים מגיבים הרבה פעמים בהיצמדות ובהימנעות, וקשה להם לחזור לתוך מעגל שהוא מעגל של חיים מטבעיים, כאשר הם נמצאים מחוץ לסביבה שלהם, לחברה שלהם ולבית שלהם. זה משהו שמאוד מאפיין היום קהילה מאוד גדולה של אנשים שפונו מהבית שלהם. וכיוון שהסיפור הזה, לפחות מבחינת ההיכרסות החברתית של המערכת, הוא עומד להימשך חודשים, אז אנחנו נשתדל לעזור להם ליצור איזה שהם רצפים של פעילויות שיכולות לתת להם תחושה של חיים טבעיים ככל שניתן. נקודה אחרת שעלתה פה בשאלות חזק מאוד זה לגבי העניין של הנזק האפשרי של ילדים שנחשפו למראות, לפגיעות של אנשים שהם מכירים, לזוועות, בין אם זה דרך הרשתות ובין אם זה פשוט דרך החיים, ילדים שבזמן אותה שבת היו חשופים לחדשות, לשיחות, לדברים שהפגישו אותם עם המאורעות המאוד מאוד קשים. אנחנו צריכים לזכור שאצל הילדים הפרשנות של הדברים היא מאוד מאוד שונה ואחרת משלנו, ואצל חלק מהילדים הנרטיב שנבנה סביב האירוע הוא אחר ממה שאנחנו נוטים לקבל, ואותם ילדים שמספרים לעצמם סיפור שהוא לאו דווקא הסיפור המדויק, אבל הוא סיפור שנותן להם איזושהי מסגרת שיכולה לתת להם משהו שהוא יציב או מובן או רגוע, אנחנו נסייע להם בזה, ולא נתעקש על איזושהי אמת אובייקטיבית או מידע שלא דרוש לילדים. ואני רוצה להזכיר פה את המושג של מנגנוני הגנה בשירות האגו. אנחנו כולנו כבני אדם משתמשים במנגנוני הגנה כדי לווסת חרדה. זה דבר מאוד טוב, טבעי, שהנפש שלנו עשה, כי אנחנו לא יכולים לחיות עם מכלול ההצפות הרגשיות שיש לנו. אחד מהדפוסים שקשורים למנגנונים שאנחנו מדברים עליו, זה הדחקה בשירות העני, או רגרסיה בשירות העני, אבל בואו נדבר כרגע על הדחקה בשירות העני, זה מצב שבו אנחנו באופן אוטומטי דברים מסוימים מכניסים פנימה ולא בהכרח כרגע מתמודדים איתם. יש מצבים שאנחנו נחשיב את זה כפחות הסתגלותי. היום זה יכול להיות מאוד מאוד הסתגלותי. כי יש מצבים שאנחנו נעדיף כרגע להניח אותם מתחת לפני השטח, ואולי עוד חודש או שנה או שנתיים יהיה לנו את הרצון, את האנרגיה ואת הנכונות לפגוש אותם ולאבד אותם יותר לעומק. אז לא להיבהל מרגרסיה בשירות העני ומדברים שאנשים כרגע לא מתאים להם לדבר עליהם או לעסוק בהם, למרות שהם דברים מאוד קשים שהם חוו. ואנחנו צריכים לזכור שלילדים יש כוחות חיות עצומים, והאווירה שאנחנו נותנים להם כמבוגרים, כהורים וכמטפלים שעובדים עם ההורים כדי לעבוד על האווירה שהם יוצרים בבית, היא משמעותית לא פחות, או יש לו משמעות מאוד מאוד גדולה מעבר לאירועים עצמם. מעבר לאירועים, האווירה שהורה מצליח להשרות היא אווירה מאוד משמעותית. בואו ניתן לכם דוגמה, שאנשים יורדים להזקה ולא קורה שום דבר, וזה יכול להיות אווירה שמקרינה לילדים שזו הייתה חזרה, וטוב מאוד שתרגלנו, וככל שאנחנו מתרגלים אנחנו מוגנים יותר, וזה טוב מאוד שאנחנו ירדנו עוד פעם ועוד פעם לממד, ולא קרה שום דבר, אבל עשינו את זה בצורה יעילה וטובה כמשפחה. אז אלה הנקודות שכרגע אני רוצה להזכיר אותן, ואני אעביר מיטל אלייך מחלקים של דברים שאת רוצה לדבר עליהם.
כן, האמת היא שדרור, אני אתחבר בדרכי גם לדברים שלך. אני חושבת שככה העלית כאן מאוד מאוד חזק את הזהות הזאת בינינו המטפלים לבין ההורים שמנסים לשמור על הילדים שלהם. גם אנחנו כהורים מנסים למצוא את הדרך להיות מיכל יציב ולהיות רגועים ואסופים עד כמה שניתן מול הילדים הפרטיים שלנו. וגם כמטפלים, כשאנחנו יושבים ככה מול הורה, אנחנו רוצים להיות עוגן עבורו, אנחנו רוצים להיות המשענת, אנחנו רוצים, אבל אנחנו מוצאים את עצמנו, אתם יכולים להנהן אם אתם מסכימות, לפעמים באיזושהי סיטואציה שההזדהות היא מאוד מאוד גדולה. ההזדהות עם הפחדים, ההזדהות עם חוסר האונים, עם חוסר הידיעה, ואלו דברים שאנחנו כרגע חיים בתוכם בשותפות. גם אם יש הורה וילד, וגם אם יש מטפל ומטופל, יש איזושהי זהות בחוויה המשותפת הזאת. ואני רגע באה לשאול, ככה הזכרת את העניין של הזוגיות, ואיך שבתוך הזוגיות כל אחד מאיתנו, כל אחד מבני הזוג, יש לו דפוס מאוד מיוחד לו, שמאפיינת אותו במצבי לחץ ודחק. ולפעמים בתוך המקום הזה, גם בזוגיות, יש הבדלים שמוסיפים למתח, גורמים אולי לאחד מבני הזוג להרגיש לבד, להרגיש אולי שאין פרטנר במשענת. זאת אומרת, יש כל מיני וריאציות בתוך הדבר הזה, וכשההורים מגיעים אלינו, אלינו לטיפול, אחד הדברים המאוד משמעותיים זה לעזור להם למצוא את נקודת ההישענות שלהם, את נקודת העוגן. איפה הם יכולים לתדלק? איפה הם יכולים לקחת אוויר? אז בואו נדבר רגע ברמה המטאפורית על העניין הזה של לקחת אוויר. מה זה אומר? אם רגע נחשוב רגע על הסיטואציה שאנחנו נכנסים לבריכת שחייה וצוללים לתוך המים, אוקיי, אז אנחנו לוקחים אוויר כדי שנוכל לצלול פנימה, ובתוך המים אנחנו מוצאים את האוויר לאט לאט כמה שניתן כדי שנוכל להתקדם ולשחות, ואז אנחנו מרימים שוב את הראש ושוב פעם צוללים, ויש את החלק הזה בסוף, ככה לקראת סוף הבריכה, אני לא יודעת מי יכול לדמיין את הדבר הזה, שאנחנו מחזיקים, עוצרים את האוויר פנימה, כדי שהנה הנה עוד שנייה, לא צריך להרים את הראש, אנחנו עוד שנייה נוגעים במעקה. הסיטואציה הזאת, אני מציגה אותה רגע, את המטאפורה הזאת, רק כדי להמחיש את הצורך הזה בסירקולציה הזאת, המאוד מאוד טבעית שלנו. לקחת, לשחרר, ולפעמים התחושה שזה נעצר, אולי כשיש מועקה, אולי כשאני לא מסוגלת יותר, ואני לא יודעת איך, אני באיזשהו חוסר עונים, ואני לא יודעת איך לנהוג, אז משהו עוצר, לא מצליחה לא להכניס ולא להוציא. בואו ננסה רגע, אתם יודעים, אנחנו כאילו חושבים כל פעם, כשמישהו מדבר על סטרס וחרדה, אז קודם אנחנו שומעים את העניין הזה של הנשימות, נשימה הסערפתית, איך אנחנו מסדירים נשימה, איך אנחנו מורידים דופק. אבל הרבה אנשים, כבר נאמר באחד ההרצאות, אחד המפגשים שלנו, שלא כולם מתחברים לסוג הזה של ההרגעה. לא כל אחד יכול להתחבר למקום של לנשום ולהרגיע את עצמו. אבל בתוך היום יום שלנו, יש המון דברים שאנחנו עושים שיש בהם את הדבר הזה. יש בתוך הדבר את הפעולה עצמה. בואו רגע נחשוב. ניקח את המושגים האלה של רגע להכניס, להוציא ולעצור או להחזיק. רק לחשוב רגע על המושג הזה. מה זה אומר להכניס? להכניס אוויר. לאסוף, נכון? כשאני אוספת משהו בחוויה, גם הפיזית, אני משתמשת בידיים כדי, אם אני אוספת משהו, חומר, כל דבר שאני אוספת לאיזושהי ערימה, לאיזושהי קערה, או כשאני בונה משהו, או כשהילד שלי בונה משהו, אז הוא אוסף. יש את הפעולה הזאת של ההתכנסות, כשאני מחברת, כשאני מדביקה, כשאני ממלאה. אני רק אגיד, אני מדברת במשקפיים של המטפלת באמצעות אומנות. אז אולי הדיבור שלי קצת יישמע, אבל תנסו להיות איתי, כי אני חושבת שביום יום שלנו, אפרופו, דרור דיבר על המקומות הקטנים, על האיים הקטנים שאנחנו יכולים לסדר בהם איזושהי שגרה, איזושהי שפיות, איזשהו רצף. אז יש את הדברים הקטנים האלה שמאפשרים לנו את הלהכניס אוויר, את הלהרגיש שאנחנו אוספים ומתמלאים לרגע. גם הילדים הקטנים שלנו, כשהם מרימים מגדל, יש איזשהו סיפוק. עשיתי משהו שנתן לי תחושה של שליטה. אז זה דבר אחד, וכשאני מוציאה אוויר, מה קורה? איזה פעולות בחיים מאפשרות לנו לשחרר, להרפות, אולי לפרק קצת, אולי לאוורר משהו. אפילו ברמה הכי הכי פשוטה, כשאנחנו חותכים סלט. חותכים סלט, כאילו יש משהו שמצטבר ומתפזר, והאיסוף הזה לתוך הצלחת אחר כך וההגשה של המזון. כשאנחנו צוחקים בצחוק גדול, יש הרבה אוויר שיוצא החוצה מאיתנו. כשאנחנו מדברים ומשתפים, אנחנו כל הזמן מוציאים אוויר. אנחנו לוקחים ומוציאים את האוויר. כשאנחנו צועקים או קצת משתוללים עם הילדים שלנו, כשאנחנו מפרקים אנרגיה באיזושהי דרך. אז פעם, הפעולות האלה נמצאות ביום יום שלנו, והן כל כך חשובות כדי לעזור לנו להסדיר דופק. כל בעצם, אחד הדברים שקרה עכשיו בצורה מדהימה, בכל המרכזים, מרכזי חוסן והמרכזים שבהם משתכנים המפונים, זה שנפתחו עשרות, אני לא יודעת, אולי אני אפילו מעבר לזה, של סטודיו בטוחים זה נקרא. שבהם אנשים באים ויוצרים בכל מיני סוגים של חומרים, מפרקים, בונים, מחברים, גוזרים, וקורה משהו בדבר הזה שמאפשר נשימה. אז בהקשר של העבודה עם הורים, הדבר שאני ככה מאוד מכוונת, זה באמת למצוא את המקומות האלה בשגרת היום-יום, שאני יכולה לעשות את הדבר הזה עם עצמי קודם כל, עוד לפני שאני ניגשת לילדים שלי. מה אצלי כאימא, מה אצלכם כהורים, תחשבו כל אחד, מה מאפשר לכם את הדבר הזה? את ההישענות הזאת על מקומות קטנים בתוך השגרה שלכם, שיש בהם רצף, יש בהם שליטה, יש בהם אי של שפיות ונורמליות בכל אופן הטירוף הזה. אני ככה אגיד גם על המושג הזה של לעצור את האוויר, כי זה קורה, אני שומעת את זה אצל הרבה הורים, שכדי להיות עכשיו מול הילד שלי, אני צריכה לאסוף את עצמי, להתאפק, אני לא יכולה עכשיו, כאילו, האוויר שיש בתוכי זה האוויר שמספיק לי כרגע, ואני חייב להחזיק את עצמי מול הילד. איך אני מסביר לילד שלי מציאות מורכבת שכזאת? איך אני עכשיו באה עם כל הדאגות שלי כמטפלת לסטודיו, לקליניקה שלי, ואני פנויה להקשיב, ואני פנויה להיות שם איזשהו מקום בטוח. אוקיי? אני צריכה לדאוג לזה שיש לי את האוויר בריאות. שאלה אותי איזושהי גננת. אפרופו, הייתה כאן איזושהי שאלה כזאת, נכון, דרור? מה עושים כשהסייעות מוצפות?
כשאנשי חינוך מדברים ליד ילדים על
מעל
המלחמה
הראש.
או על עניינים של מבוגרים.
נכון. מה קורה? כאילו, המסגרות שלנו כרגע, אנחנו כולנו בנות אדם, בני אדם, ואנחנו כולנו מלאים עד לפה, ואם אין לנו מקום להוציא את האוויר הזה, לשחרר את הלחץ הזה, אז זה יצא איפשהו. ואחד הדברים שמשתדלים לעשות, ואולי אנחנו כנשות טיפול בתוך מקומות העבודה יכולות לתרום לזה, זה באמת לאפשר את המקום של גם להוציא, וגם לעזור לאסוף, גם לעזור לסדר. אני לא נתן אולי דוגמה קטנה על הדבר הזה. איך אפשר לעשות את זה? מה אפשר לתת לצוות כדי קצת לנשום? אנחנו כאילו חושבות שאנחנו חוזרות לשגרה, כל אחת למקום העבודה שלו, לקליניקה, לסטודיו, כל אחת איפה שהיא מטפלת, ואנחנו נכנסים לאיזושהי רוטינה של נתינה, של הוצאת אוויר. עוד עשייה ועוד עשייה ועוד עשייה ועוד התנדבות ועוד... אמרתי לדרור היום, אני גם הגעתי חצי נשימה לפה אחרי יום מטורף של המון המון דברים. וואו, רגע, איפה מרפים כדי להתאפשר את למלא בחזרה? זה המרכז. אני חושבת, אני לא יודעת, אני מתלבטת רגע. זאת אומרת, אני אתן לכם שתי דוגמאות, ואז אולי אם תרצו, מי שירצה ככה, ניגש לזה תרגיל קטנטן, פצפון, שיאפשר לנו לעבור לשיח ולשאלות שלכם ולשיתופים שלכם. שאלתי חברה לפני כמה ימים, תגיד לי, את נושמת? אז היא אומרת לי, כמו כולם, לא עמוק. אז אמרתי לה, את יודעת, בגלל שזה הולך להיות לא קצר, אנחנו חייבות ללמוד לנשום בתוך כל הסיפור הזה. אין ברירה, כי אחרת לא נוכל להיות שם של השנייה. אז היא אומרת לי, נכון, אני עושה את זה, אבל אז נופל עליי עוד איזה פטיש על הראש. ושוב פעם אני צריכה להתחבר ולמלא אוויר בריאות. אז השיחה הזאת עשתה לי המון, כי היא באמת הבהירה לי את כמה אנחנו צריכים לארגן התנועה שלנו, הידיים, הרגליים, היכולת שלנו לעשות, להיות אקטיביים, להיות בשליטה, היא חלק מהדבר הזה. יש איזשהו רצון שאני שומעת אותו הרבה, וגם בתוכי, אני בטוחה שגם בתוכם לפעמים להשתבלל, להיכנס למיטה, לישון, להרפות. אני לא יודעת מי מזדהה עם הדבר הזה, אבל כאילו כל כך מעייף, כל כך מתיש, אז זה בסדר, זה נורמלי, זה חלק מהמציאות שלנו כרגע, אבל איך אנחנו יחד עם הדבר הזה ולצד הדבר הזה, מוצאות לעצמנו את הדרכים שלנו בכל זאת, להרגיש בשליטה ולהרגיש שאנחנו משמעותיות, שאנחנו אקטיביות, או שאנחנו מועילות עבור הילדים או המטופלים שלנו. אז בוא נלך רגע לאיזשהו תרגיל קטן. אני מניחה שלכולכם יש איזשהו כלי כתיבה ודף. יש לכם משהו כזה? טוב. אז דיברנו רגע על לקחת אוויר, נכון? להוציא אוויר או להחזיק. אני רוצה רגע שתחשבו דווקא על הכנסת האוויר. מה זה לקחת אוויר בשבילכם? תנסו, אפילו קחו רגע נשימה, תכניסו אוויר לריאות ותנסו להרגיש איזה תנועה יש לפעולה הזאת. איזה תנועה, ממש תנועה. ואז תיקחו את הכלי כתיבה ותנסו רגע לייצר את אותה תנועה של הכנסת האוויר על הדף. אוקיי, קחו שנייה, קחו כמה נשימות כאלה ותנסו להבין מה קורה. מה קורה לאוויר אחרי שהוא נכנס גם. אתם יכולות, אם הגעתם לאיזושהי תנועה על הדף, תחזרו עליה כמה פעמים, תוך כדי נשימה. קחו אוויר, יצרו את התמונה הזאת, את התנועה הזאת על הדף, תוציאו אוויר. עוד פעם, קחו אוויר, סמנו את התנועה על הדף, ותשחררו. כל אחת, אני מניחה, קרה משהו מולה, תסתכלו רגע על הדף, תראו כאילו מה התנועה הזאת אומרת. מה היא אומרת עבורכם? איפה מיקמתם אותה על הדף? שמתם אותה על איזה מקום קטן כזה? היא הייתה רחבה, מתפשטת, מתכנסת? איזה אופי היה לתנועה הזאת? מה היה המשקל שהנחתם, כאילו מה כובד המשקל שהנחתם על הפורמט שלכם? אם זה היה פלאפי כזה, כאילו נוגע לא נוגע, האם זה היה חזק. כל הדברים האלה, כל השאלות האלה שאני שואלת עכשיו, מדברות רגע גם את הצורך שלכם כרגע, את מה שאתם רוצות וזקוקות לו, וגם את הדפוס, הדפוס ששייך לכם, הדרך שלכם לנשום ולהכניס פנימה. חלק מהאנשים אומרים לי בתרגיל הזה שנתקע, לא נכנס עד הסוף. כמו שהחברה הזאת אמרה לי, כאילו זה משהו בתנועה לא מאפשר. וחלק אמרו לי, אני רק מחכה לרגע שאני עושה את... נכון, אנחנו לא יכולים הרי להשאיר את האוויר פה, אנחנו בסוף נותנים לו לצאת. ומה קורה לנו לגוף? האם הגוף נשאר מקובץ כשאנחנו מוציאות את האוויר? גם לתנועה של להוציא אוויר יש איזשהו סמל, יש איזשהו סימון, יש איזשהו מקצב. בפעמים כשאנחנו בסטרס, עכשיו אני מקווה שאתן רגועות, שאתן יושבות בטוב, והאוויר יוצא בנחת, אבל כשאנחנו בסטרס והנשימה ככה מהירה והיוצאת מהר אולי מהפה שלנו, והריאות מתרוקנות מהר, אז גם התנועה היא אחרת. ואיך אנחנו יכולים לשלוט במקום הזה ולהחזיר את זה לקצב נורמלי. דבר אחרון, אחרי התרגיל הזה, אחרון אחרון, ואז נעבור לשיתופים שלכם, זה באמת בתוך הדיבור על ההורות ועל הרצון שלנו לעזור לילד שלנו לחיות חיים נורמליים, לחיות חיי שגרה, לשמוח, לצחוק, לשחק, לעשות שטויות, לריב אחד עם השני. כל מה שרגיל לנו, שאמור להיות רגיל בשגרה הזאת, אנחנו רוצות לאפשר את זה, כדי שנוכל לעשות את זה, אנחנו צריכות להרגיש שאנחנו יושבות. שאנחנו יכולות להישען לרגע ולהתבונן. ברגע שאני בסטרס ואני לא יכולה, אז אני צריכה לקחת לעצמי את הכוס קפה או את הכוס מים, להתרחק רגע, להגיד לילד זה שנייה, אם את צריכה לשבת ולהירגע על היום ארוך, כבר אני איתך, מותר לי. חשוב שאני אעשה את זה. זה חלק מהעניין, הרבה הורים ניגשים, והם כל כך באשמה שהם שמו את הילד במסגרת החינוכית, שעכשיו אני צריך להיות איתו, עכשיו אני צריך לחבק, וזה טוב, ולהרגיע, ולנשק, וזה נהדר. אבל השאלה היא באיזה state of mind זה נעשה, לפעמים זה נעשה מתוך פיצוי ואשמה, והאנרגיה שמועברת היא אנרגיה של קפיצות, של החזקה, של חוסר אוויר. אז כמה אוויר אנחנו יכולים לעזור להורים להכניס לפעולות היומיומיות האלה, כמה אוויר אנחנו יכולים לעזור להם ללמוד לקחת בעצמם. ואנחנו, גם עבורנו כמטפלות. אז זהו, אז אני אסיים פה.
יופי.
ונפתח את זה לשאלות ולשיתופים שלכם.
כן, כן, יש משהו לגבי שאלות שאני רוצה להתייחס, אבל בוא נתחיל דרך באמת דרך התייחסות יותר ישירה. כן, דרך התייחסויות יותר ישירות, גם לדברים שהעליתם וגם לדברים שעכשיו תוך כדי עולים בכם. אתם גם יכולים לרשום לנו בצ'אט איזה נקודות אתם עכשיו פוגשים, פוגשות בחיי היומיום, והייתם רוצים שרגע נתייחס אליהם. אני אגיד רגע לגבי דבר אחד של תיווך שאנחנו נתייחס אליו. אם מישהו מכם העלה את העניין של תיווך ורוצה קצת יותר למקד את זה, אז כאן זה המקום. וגם לגבי נקודה נוספת שעלתה, שהיו התייחסויות לגבי השאלה של האם אני יכול לטפל בטראומה, אני תכף אתמקד בזה יותר, אבל אני רוצה רגע להגיד משהו לגבי המעגלים שקשורים למעגל הראשון, שאנחנו הרבה יותר פוגשים אותם בקליניקה עכשיו. אנחנו פוגשים אנשים שהם קשורים לאירועים בצורה עקיפה כזאת או אחרת. הם לא יקבלו סיוע, הם לא נחשבים מעגל ראשון, אבל הם בהחלט הושפעו. אם גרתי עם שותף, והוא ירד למסיבה ונחטף או נרצח, אני לא קרוב משפחה שלו, ואני לא שייך, אבל אני בהחלט שייך. ואם מישהו במשפחתי היה בקשר עם מישהו במהלך אותו יום, ואני ליוויתי אותו ותמכתי בו ודיברתי איתו במהלך אותו יום או בימים אחר כך, כי יש אנשים שהתחילו מהגדרה של נעדרים, ואחר כך הייתה התפתחות בימים שלאחר מכן, אז יכול להיות מאוד שאני חווה עכשיו תחושות קשות מאוד של כאב נפשי, שנובעות מהחשיפה שלי, שהיא חשיפה עקיפה, אבל היא מאוד מאוד ישירה. ובמעגלים האלה אנחנו פוגשים עכשיו הרבה מאוד אנשים, שבאים עם כאב או עם חוסר אונים, או עם אשמה, או עם מצוקה, שהם קשורים למעגלים של אנשים שנפגעו באופן מאוד מאוד ראשוני, והם צריכים את המקום הזה שאנחנו יכולים להיות בתפקיד עבורם, לשמוע ולהכיל את הכאב הנפשי שלהם, ולהיות במקום האנושי שמסוגל קודם כל לפגוש את הכאב הזה ולהיות איתו. וזו משימה לא קלה, והיא מאוד מאוד חשובה במקום הזה היום של הקשר עם אנשים שאנחנו לא נוכל למחוק או להזיז את מה שהם חוו, אבל אנחנו נוכל להיות איתם בתוך שלל הרגשות שזה העלה, ולהיות איתם במקום הזה, וזאת התחלה של עזרה שהיא מאוד מאוד משמעותית, כי אתה לא לבד עם החוויה המאוד קשה שחווית או שנלווית אליך מאז ועד היום.
דור, זה יכול להתחבר לשאלה של האם אני יכול לטפל בטראומה, נכון? שזה כאילו בעצם
כן.
אחד הדברים אולי שצריך להדגיש פה, זה באמת שאנחנו לא נכנסים עכשיו לתוך הסיפור הטראומטי, ברוב המקרים בסיטואציות, אלא אם כן המטופל בא ורוצה לשתף. אנחנו מאפשרים רגע ביחד, כאילו זה מה שאני חושבת, החוויה, בטח אלה שמפונים ומרגישים כל כך תלושים כרגע, האמת היא שיש כל מיני, יש וריאציות של הדבר הזה, כי יש אנשים שגם מרגישים קצת פטרונות, או אנחנו גם חווים קצת פטרונות מהמקום שכאילו לא חווה, לא היה שם. יש שם איזשהו דיאלוג של הדבר הזה, אבל כן, אני ממש רואה וממש מרגישה את כאילו מעבר לזה שאני מטפלת, אני בת אדם בסיטואציה הזאת. אני בן אדם שפוגש מישהו אחר ויכולה הרגע להיות, פשוט להיות ביחד. אז זה עוד מעבר, לטפל, אנחנו עוד לא מדברים על טראומה, נכון? אנחנו מדברים על מצב דחק מתמשך. יעל כל הזמן מזכירה לי שאני לא אשתמש במילה של טראומה, כי זה באמת נכון, אנחנו עוד לא מגדירים את זה.
לא, אנחנו לא מדברים על פוסט-טראומה. אנחנו מדברים על טראומה כאירוע שהוא מעורר, אנחנו לא מדברים על פוסט-טראומה, כי דיברנו על זה שהמשך הוא לא שם. אנחנו מדברים על סטרס, אקיוט סטרס, על מצב דחק מתמשך, מצב שהוא משפיע כשלעצמו, ומעורר אצל אנשים את הדברים שחבויים בתוכם. אבל המועקה היא המצב הנלווה.
גם אם לא חוויתי טראומה באופן ישיר, גם אם המצב הוא מצב דחק, הוא מצב של סטרס מתמשך, זה מספיק, מספיק כדי שיהיה לי צורך באיזושהי שענות או איזשהו עוגן אנושי, איזושהי מעטפת אנושית שאנחנו יכולים להיות ברגע הזה.
נכון. אז בואו נפתח את זה להתייחסויות. יש כאן התייחסות שהייתה בצ'אט, אם מישהו רוצה להתייחס לדברים ולומר אותם, או לשאול שאלה. כן. אבל זו נקודה שחוזרת על עצמה. לגבי הנושא הזה שעולה, אני לא אציין שמות, אני רק אגיד, הנושא הזה שעולה של בן של מטופל, או חבר של, של ילד, או של נכד, אתם רוצים לומר כמה מילים על המפגש הזה, על ההתמודדות הזאת? מי שרוצה...
אני יכולה לומר משהו, הנכד בכיתה י"ב, ומי שהחטופה זה מאיה, מי שלא זוכרת שם משפחה, אני שמעתי גם בחדשות, והיא נחטפה, היא הלכה לבקר אצל משפחה שם בדרום, ונחטפה עם אמא שלה, ואבא שלה נשאר לבד פה בירושלים. ואז אני לא הבנתי עד השבוע, אני לא ידעתי שהוא קשור ל... בחורה הזאת, לא ידעתי שהיא בכיתה שלו, והוא הגיע השבוע, דווקא הוא הגיע השבוע לנקות החדר מדרגות, כי המנקה הערבייה שלנו לא יכולה להגיע, אז הוא מספר לי על הבחורה הזאת, לא חברה שלו, זה חברה לכיתה, לא חברה ממש, שהוא יוצא איתה, אבל הוא אומר לי, אני אישית, אני לא אראה אותה שוב, כאילו זה מה שדיברת על מנגנוני הגנה, וכאילו ככה, אתה אומר, אני לא אראה אותה שוב. עכשיו, אנחנו מאוד מקווים, הוא לא בתקווה אפילו, הוא בנה לעצמו איזושהי מציאות שהוא כבר מתאבל אליה, וזה מאוד, מאוד, איך אומרים, מצמרר המחשבה הזאת, אני לא יודעת מה אני אומרת בכיתה. הם במגמת קולנוע, גם הילדים האלה. ואני לא יודעת מה יעשו השנה לגבי ה... עבודה שיעשו בסוף השנה. אני קצת לא יודעת איך, אני רואה אותו פעם בשבוע, והבת שלי בינתיים היא מבשלת לאבא, לוקחת לו כביסות, ומנסה לעזור לו להתמודד. ואת שואלת, אני
רוצה לעזור לנכד, איך לעזור לו?
אני יותר, הבת שלי יודעת לאן לפנות, אבל יותר הנכד, כי 17 וחצי בן וזכר, אז הם לא הכי, הוא דווקא ילד שיש לו שפה רגשית, יותר מכל ילד אחר שאני מכירה בגיל הזה, אבל בכל זאת זו התמודדות מאוד לא פשוטה עבורו.
זה באמת הקושי שאנחנו לפעמים גם מגלים בדיעבד, כי לא תמיד זה ידוע לנו
כן.
שאנשים מסוימים הם, דרך אגב, זה נקודה שאני, את מזכירה לי לגבי המעגלי פגיעה, מגלי פגיעות, שאנחנו הרבה פעמים, נכון שנשאל את האנשים, בוודאי את המטופלים, למקם אותם, כי יכול להיות שמישהו שאנחנו לא חושבים שיש לו במשפחה או במעגלי החברים, אנשים שהם נפגעו, או נחטפו, או נהרגו, או נפצעו, וזה יסתבר רק אם אנחנו נשאל. בבתי הספר אני שומע שלגבי החטופים, שזאת אחת העננות החמורות ביותר במצב שבו אנחנו נמצאים, שמלבד אי הוודאות, ומלבד המלחמה, ומלבד הטראומה הלאומית שהתרחשה, יש לנו עננה מאוד גדולה של ציבור עצום שהוא בחטוף. וזה משהו שמשפיע על המועקה של הרבה מאוד אנשים בחיי היומיום, ונמצא איתנו באופן שלא הכרנו מעבר. אני שמעתי בבתי הספר שנרטיבים שונים שמציירים ילדים ביסודי שבאו ואמרו, שאמרו להם שהאנשים שלפעמים זה מהכיתה של הילדים, הם בעצם בכלא, הם נמצאים אצל הצד השני בכלא, ולנו יש אנשים של הצד השני אצלנו בכלא, ואנחנו מקווים שבקרוב אנחנו נוכל להחליף את השבויים בשבויים, או כל מיני תיאורים שהילד יכול להבין אותם ולתפוס אותם, והם תיאורים שהם תיאורים שמשאירים גם מקום לתקווה, אבל גם איזושהי תמונה שהיא תמונה שהיא תמונה שיכולה לתת הסבר כלשהו. אבל יש ילדים שבאמת הם כבר מספרים לעצמם את הסיפור. הם בטח נפטרו, או הם לא יחזרו אף פעם, ואז בנקודה הזאת אנחנו בשאלה האם אנחנו מתווכחים עם הסיפור הזה. ואני חוזר פה למה שביטל אמרה מקודם על האי ידיעה, אנחנו גם יכולים להגיד, במקרים מסוימים אין לנו ידיעה, אבל אנחנו מחזיקים את התקווה שאנחנו נוכל לקבל, לחלץ, להשיג את האנשים שנמצאים בצד השני, ושהסיפור הזה לא נגמר עד שהוא לא נגמר. במקום הזה זה מאוד תלוי כמובן בגישה שאיתה אנחנו באים, אבל אני חושב שאם לאדם יש סיפור שהוא כרגע שלם איתו, אז גם אם הסיפור הזה לא נשמע לנו במדויק או הגיוני, אז אנחנו נשאל את עצמנו האם אנחנו רוצים לעשות שינוי בסיפור הזה, או לטובתו כרגע אפשר להשאיר את הסיפור הזה אולי עם סימן שאלה. יכול להיות. יכול להיות, כי יכול להיות שזה מרגיע. המחשבה שאוקיי, אני לא אשאר עם העמימות. עדיף לי ודאות, כמו שאנשים אומרים, עדיף לי ודאות גרועה מעמימות. ויכול להיות שאנחנו נשאיר איזשהו סימן של סימן שאלה לגבי אי הידיעה של המצב. אבל לא הייתי מתווכח כרגע עם סיפור שמישהו בנה לעצמו, אם הוא יוצר עבורו אפשרות שהוא מתפקד, ושהוא נמצא באיזושהי יציבות פנימית עם הסיפור הזה שהוא בנה. מיטל, רצית להוסיף על זה? על ה...
אני רק חושבת שאנחנו באמת גם מדברים על שכבות גיל שונות, והחשיפות השונות לאינפורמציה וסוג האינפורמציה וכמות האינפורמציה. השיח שלנו עם מתבגרים, הם י"ב, הוא כבר ילד גדול ממש, זאת אומרת, השיח הוא קצת יותר בגובה העיניים. הוא חייב להיות במקום של מכבד את מה שהוא אומר ומביא. וזה שהוא משתף בזה, זה אפשר פשוט התוקף לדבר הזה. באמת, כאילו, היה יוצא ממני, נראה לי איזה משפט, מחשבה נורא מפחידה, שיכול להיות שזה נכון. יכול להיות שמה שאתה אומר זה נכון.
זה גם, זה בא גם מתוך הפחדים של עצמו, כי אנחנו ירושלמים, זה לא היה אמור לקרות, כן? אבל הם גרים ליד שלושה כפרים ערבים מסביבם, לירושלים. אז כן, אז מצד אחד הוא אומר, יש את הפחד, כי הם כולם לקראת גיוס גם כן, ומאידך אני ביוד בית ואני חייב לחיות את החיים שלי. אז הוא כל הזמן מאבק על כל הדברים האלה, מה עם הבחורה הזאת, מה עם הגיוס שלנו, ואנחנו צריכים להיות גיבורים, אולי גם לנו זה יקרה, חס וחלילה, וכרגע עליי לחיות את החיים שלי. אז הוא מדבר איתי על כל המתח הזה לכל הכיוונים.
איזה יופי שהוא מדבר איתך.
כן, הוא ילד זה... מדבר, כן.
זה לא מובן מאליו, בטח בגיל הזה, שבאים ומוציאים החוצה את מה שיש. אפרופו כן. להוציא, נכון?
רציתי להגיד משהו. שמזמן הוא לא בגובה עיניים, כי שניים הגובה שלי.
כן. כן, תודה. שרון, רצית להתייחס?
תודה לכם.
כן, אז קודם אני רוצה לומר תודה, כי תמיד המפגשים האלה ממלאים אותי כוח, ואז אני נזכרת במה שלפני רגע דיברנו על מקורות התמיכה, אז אני הרבה פעמים אומרת להורים שבמצבים כאלה, בטח ארוכים, זה הדבר הראשון שאנחנו מורידים מסדר היום, כי אין לנו זמן לכלום, והדבר הראשון שצריך לחזור, כי אחרת אין לנו כוח לכלום. ושאלת מיטל קודם מה זה נשימה או מה שציירנו פה, אז כתבתי שלקחת נשימה עמוקה בשבילי, זה בטח לא לכל אחד, אבל זה ממש להיזכר שגם אני פה. זה קצת מצחיק נשמע, אבל אני מרגישה שביום יום אני נושמת כל כך שטוח, וכשמזכירים לי לנשום עמוק, אז אני רגע נזכרת שבאמת צריך, שיש פה איזה בן אדם שצריך גם להזין אותו בנשימות ועוד דברים. ובהמשך למה שנדין אמרה, אז אני ממש עכשיו נדרשת להתערבות עם חברים טובים שלנו, שהדודה והבן דוד נרצחו. זה כבר היה לפני שבוע, אבל הם לא סיפרו לילד בן השבע, כי ביום שהודיעו להם שהם כבר לא חטופים אלא הרוגים, היה לו יום הולדת בכיתה. אז הם החליטו לו לערבב את העניינים, עשו לו יום הולדת. עכשיו, וגם ביקשו מההורים בסביבה, כי זה באותו יום גם התפרסם בעיתונות, ביקשו מההורים לא לדבר עם הילדים, בסך הכל בני שבע, על העניין הזה, וגם לא בתוך היום הולדת, כי רצו לשמור לו רגע על היום שלו. אז זהו, אז בינתיים עבר שבוע, מיותר לציין, ההורים הם חברים טובים שלנו, האבא זאת הדודה שלו. מיותר לציין שהאבא כל כולו בתוך זה, והילד גם מגיב לזה, זה ברור. אבל היום הם אמרו לי, די, אנחנו לא יכולים יותר, אנחנו חייבים לספר לו את האמת. זאת אומרת, הם צריכים לספר לו על דודה של אבא אמנם, אבל דודה שהוא מכיר כמו סבתא, והבן שלה, שנרצחו. וואו, אז זה ממש, הוא גם הוא קטן אבל לא מספיק קטן, הוא גדול אבל לא מספיק גדול. כבר עבר שבוע, יכול להיות שהוא כבר גם יכעס, אולי כבר שמע כל מיני דברים. כאילו יש המון, וכמה ההורים צריכים שאני אעזור להם עכשיו כחברה דווקא. וואו, מורכב, אני שמחה על המפגש הזה, כי זה קצת עוזר לי טיפונת לארגן את המחשבות שלי, זה כל מעגל כזה מציף עוד פעם ועוד פעם, מערבב את כל הקערה.
זה באמת נורא קשה לספר לילד צעיר שמישהו מהקרובים שלו נפטר, אלא שזה נרצח, ובמיוחד שלא מדובר על משהו שהוא קורה בפני עצמו, אלא בצורה שאין לה שום, שהיא שרירותית וחסרת שום הסבר או הכנה או הקשר. ואני חושב שבמקום הזה עם ילדים אנחנו מתחילים מהדבר עצמו. זאת אומרת, אנחנו מתחילים מהעובדה שאדם נפטר, שהוא לא בין החיים יותר. אנחנו מתחילים קודם כל מהדבר של סופיות החיים עצמם. נפטרה הדודה שהוא זוכר, הדודה שהוא מכיר, שהייתה כסבתא עבורו, להתייחס קודם כל לעובדה שהיא נפטרה. ואחר כך להתייחס לעובדה של ההקשר. אבל העניין עצמו הוא קודם כל העובדה שהיא לא בין החיים. אני חושב שזה פחות חשוב, עניין להורה הרבה פעמים יש אשמה, אני לא סיפרתי, אני כן סיפרתי, מתי זה קרה. אני חושב שזה לא העניין הקריטי, העניין המשמעותי הוא עצם האובדן, וההודעה על האובדן, וזה שזה חלק מהחיים, לפעמים זה קורה ככה ולפעמים זה קורה אחרת. אחר כך יש את העניין של סיבת המוות, וכמה סיבת המוות מעסיקה את הילד או לא מעסיקה את הילד. אבל אני חושב שהעניין עצמו הוא עצם האובדן, והוא השלב הראשון, והשלבים שמעסיקים אותנו כמבוגרים, הם לא בהכרח ילכו באותו סדר בתוך השיח שלנו עם הילד. שאלה מה יעסיק אותו ברמה של מעבר להודעה על הפטירה. זה מה שעולה לי קודם כל מבחינת העניין של ההתייחסות וההודעה.
אני אולי אוסיף לזה שרון, שהדיבור עם הילד זה קצת כאילו, זה המשך למה שדיברנו קודם, זאת אומרת, כשאני אומרת משהו שאני ככה, עוד שנייה מתפרקת מלדבר אותו. זאת אומרת, אני רק חושבת על לדבר את השיח הזה, ואני כבר נוזלת בעצמי. זאת אומרת, יש כאן משהו שהוא קודם כל הקושי, אפרופו המיכל, אנחנו כמישהו שבא ואמור לתת איזושהי משענת, איזו החזקה, איזה סדר לילדים שלנו, אנחנו לא יכולים להחזיק. אז אני חושבת שהשאלה הראשונה, זה מה יעזור לנו לארגן את המסר הזה, ואני חושבת שאולי, מן הסתם זאת הסיבה שאת מביאה לפה את הדבר הזה, מה יעזור לך באופן אישי, או לאימא, או למי שהולך לספר את הדבר הזה, לספר את זה. ואם אימא לא מסוגלת, אז אולי אימא צריכה תמיכה. שמישהו יהיה באמת לידה ויעזור לה לספר את הסיפור. ובאמת, בן כמה אמרת שהילד?
הוא בן 7, וההורים רוצים
שבע.
לדבר איתי לפני שהם מדברים איתו, ברור להם לגמרי שהם יגידו לא. הם רק רוצים
אוקיי.
רגע לאוורר בעצמם ולסדר את המחשבות בעצמם, ועם הדודה עוד איכשהו קצת דיברנו, אבל הבן דוד, שזה בשבילו יותר קרוב בגיל, והוא לא, הוא לדעתי סביב 18, הבן שנרצח. אבל לא חשוב, זה אדם צעיר, זה כאילו יותר קשה.
אבל אם אני הולך
כן.
למה שאת אומרת כרגע, אז בעצם הארגון שהם מבקשים הוא חלקו, אוקיי, מה הייתם רוצים להגיד? אוקיי. דבר עצוב מאוד קרה, בן הדוד נפטר, לא בחיים יותר. כן? ואימא שלו. אז השאלה הראשונה שנשאל, מה אתם חוששים? בשיחה הזאת, שיעלה או שלא יעלה, ואז אנחנו יכולים לעזור להם לתווך את המקום הזה של ההודעה. ולפעמים אנחנו במקום שהאדם מכין לעצמו, אוקיי, אני אגיד, קרה דבר מאוד עצוב, הבן דוד שלך, אמא שלו, ולפעמים אני מסמן לעצמי, כן, את הדבר הזה אני רוצה לספר, אבל אני חושש מזה שתשאל שאלה, כך או אחרת, ומה אני עונה עליה. ואז השיח המכין הוא יותר עוסק בהתמודדות עם הנקודה שאותי מטרידה, שלא בטוח שהיא שתעסיק את הילד, אבל היא מטרידה אותי בעצם השיח איתו.
זה קצת כמו
אתה
ההסבר
גם...
שלך, זה קצת כמו ההסבר שדרור נתן בהתחלה, עד איזה רמת פירוט הילד זקוק לו כרגע, אבל אנחנו צריכים לראות, רגע, אם הילד שואל שאלות, מה ההמשך של הסיפור?
דור.
כן, אריה. היי.
קודם כל, באמת הסוגיות שעולות פה, וגם החוויות, וגם העיסוק במותשות שלנו, זה באמת נושא נורא חשוב, מאוד מאוד חשוב, ואני רוצה להגיד כמה דברים, וגם על מה שאת שרון העלית ונתין, בהקשר של הגיל. קודם כל, אני רוצה לעשות עדות אישית, אני הייתי 4.5 ימים שם במלונות, והייתי גיבור גדול, מחאות. וחזרתי הביתה, הרגשתי שאני מחוץ לזמן, כמו שכתב סופר, כן, שיבל את בנו, נו, כתב ספר שנקרא מחוץ לזמן והצגה, כל כך היה מתאים, זאת אומרת, לאט לאט הרגשתי את הכאבים בגוף, וכל מה שלא הרגשתי תוך כדי, כי הייתי באדרנלין והייתי בכל מיני דברים, ו... כל אחד יש לו את הערוצים הידועים שלו, ששם הוא חווה את זה. כמובן גם לנשימות, וכמובן בעייפות, וגם במובן, למרות שהנטייה היא להכחיש לה כלפי עצמך, אתה תמשיך, כבר יש לך ניסיון, אתה כבר פגשת, אתה שמעת, אבל זה עובד עלינו, וזה עובד עלינו הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים. אני יודע שגם, אני יודע ואני מספר פה, וגם החלומות שלי היו חלומות מאוד מאוד עשירים ומאוד מאוד מדאיגים, זאת אומרת, מאוד מאוד קשורים וחיים בצורה בלתי רגילה, והשינה בעצם. אז קודם כל, הנושא הזה הוא נורא חשוב. אני רוצה להגיד עוד משהו, ככה כמה מילים. א', אחד הנקורות הכי גדולים לשחיקה, בדרך כלל גם של הורים, ושהקושי שלהם זה רגשי אשמה. בכל אבל יש רגשי אשמה. כשיש לנו קשר עם בן אדם, גם אם יגידו שלא, תמיד יש, במיוחד בנסיבות האלה, שכביכול השמירה ההורית לא הייתה מספיק טובה, בין איך נתנו לזה לקרות, מה יכולנו אילו לעשות. רציתי להגיד שזה גם אחד הדברים, שאחרי זה הוא קשור באופן ישיר לעומק הטראומה או הפוסט-טראומה. זה אחד הגורמים היותר בולטים, ממש לגרעין התפתחות פוסט-טראומה. כי זה כמו מחלה ממארת, זה כמו מחלה אוטואימונית. כל הזמן אנחנו יושבים ואומרים, ומתקיפים את עצמנו, זה בעצם, אם יוצא כעס, מה טוב. אבל זה אין גרעין, זה כעס על עצמנו, זה כעס על... חידלוננו. אני רוצה להגיד שגם אנחנו, כמטפלים, שבאים באיזשהו מין וינייטה כזאת, ככה אני חווה, ויצא לי המון, המון וינייטה בתקופה הזאת, אלה חלקים פתאום, נפגשים סיפורים, אנחנו גם יוצאים ואין לנו סיום סיפור, אין לנו סיום טיפול, אין לנו, אנחנו יוצאים, מה שקוראים, גם כשאתה מקבלים פידבק גדול ואתה מרגיש שאתה תורם, אז גם כשאתה הולך, למה אתה הולך? וגם, זאת אומרת, אני הרגשתי שזה מין רגשי אשמה כאלה, מה, אני אצא עכשיו, אני אלך, אני יוצר קשר, אני לא יוצר קשר. גם לנו יש את התשעה הזאת, אני חושב, שלא עשינו מספיק, כן עשינו מספיק, אנחנו לא יכולים לעשות מספיק. יש פה סיפור ללא סוף, ללא פתרון. וזה כל פעם, אני אומר שאם, לי בשבילי זה מדד לפחות מאוד חשוב גם כמדריך וזה, אני אומר, אם אני יותר מדי עסוק בנושא הזה, ואני מזהה אותו כשיש אשמה, אני צריך לעבוד על נושא של המרחק. על איפה זה שלי, כמה אני נכנסתי שם ולקחתי יותר מדי אחריות, מכל הלב, מכל הרצון הטוב, אבל איבדתי גבולות. ויש לי נטייה כזאת, בוא נגיד ככה, כן, אני פה פותח את ליבי. ולכן אנחנו צריכים לשמור באמת על האתיקה שלנו עם הגבולות וכל זה, ולזכור את זה, שזה אותו דבר, זה אצל ההורה. הוא מרגיש אשם, אני מרגיש שאני לא מצליח להוציא אותו מהאשמה, או לא מצליח לתת. והדבר השלישי לגבי ההודעה, לגבי הילד, יצא לי כמה פעמים להיות פעם אחת עם שני ילדים, אמא שמתה, או לבשר. אני חושב ששרון, באמת, וכמו שנאמר פה, הדיווי לפעמים, אפילו לשבת על יד, או לעזור לאבא או לילד, או לזה, זה כל כך חשוב, ואני יודע זה כי גם היה לי מעקב לטווח רחוק. אבל עוד דבר חשוב לי להגיד, להזכיר, מה שאנחנו יודעים, שהנושא של תפיסת המוות הסופית, אם רק מגיל 7 ומעלה, כמו שאומר אורבך, חקר את זה ואמר, שאין תפיסה של המוות חוקי, אבל יש את האגדה שהנסיכה הזאת שמתה, וכלה רע, היא עוד תחזור, היא תחזור אלינו, וככה גם הבן דוד יחזור, זה עוד לא סגור, וגם כשלוקחים אותו ללוויה, אז איך הוא נושם בקבר? זאת אומרת, התפיסה היא מעורפלת, ויש אנשים שמיד מתקנים, מסבירים, אני חושב שצריך מאוד מאוד להעביר להורים, זה גם נורא כואב להורים, שפתאום הוא מדבר על זה כאילו שהוא חי, מה, הוא לא הבין, הוא כאילו, זה כל כך, זה, האבל של הילדים הוא כל כך שונה, הוא כל כך עוד ממשיך עם סיפורים ועם דמיונות, ועם להמציא סיפור שהוא עשה דברים, אני חושב כמה חשוב לא לתקן את זה, כמו שאתה אמרת, דרור, להשאיר להם את הדברים, זה תמיד הדילמה הזאת, כן? מצד אחד אמרת שזה סופי, אבל זה לא יהיה להם סופי עוד חודשים, כמו להורים אגב, שהם חיים והם מרגישים שהנה הוא מגיע או שמעתי את הצליל שלו. אז אני חושב שבעניין הזה צריך, ממש צריך להסביר את זה להורים, על קצת הלב.
הרי אני חושבת שמה שנוסף לסיפור, זאת אומרת מעבר לזה שאיך הילד תופס את הסוף, את המוות, מעבר למה שהוא תופס במילים, למה שמספר לו, הוא שומע את איך שאנחנו תופסים אותו. Mm-hmm. מה שאנחנו מרגישים באותו רגע, הכאב שלנו עם הסיפור, זה מה שעובר. אנחנו יודעים את הסופיות של המוות. אנחנו מכירים בזה.
מסכים איתך.
והכאב, שמעבר לזה, זה לא רק מוות כמו מישהו נפטר מסיבה טובה, או חלילה ממחלה, מדובר כאן באיזשהו משהו, במועקה נוספת, בצבע נוסף, לגוון הקול שלי, ברגע שאני באה לספר סיפור כזה.
אני רוצה להוסיף משהו.
והאמת, רגע שנייה, והאמת היא שם, גם אם היא לא תדובר במילים, זאת אומרת, גם אם אני אגיד רק את המילה, המשפט הפשוט שהם דודה, והם לא כאן איתנו יותר, הם מתו, כבר בתוך הקול שלי יש את כל הסיפור, ולכן כנראה שמתישהו יעלו שאלות, ושהדברים יהיו שם. אי אפשר, כמו שדרור אמרת קודם, יש דברים שאנחנו לא נוכל לשנות. כאילו, זה המצב, זאת המציאות, היא קשה, אנחנו לא רוצים אותה עבור הילדים שלנו, אבל היא כאן.
נכון.
והכי הכי חשוב, זה לדעת אנחנו פה, אנחנו נחבק, זה נראה לי זה המסר הכי חשוב לילד הקטן הזה בן השבע, וגם לנכד הגדול, שאנחנו כאן, אנחנו איתך, אנחנו כואבים איתך, זה עצוב לנו, כמו שזה בטח יהיה עצוב לך עכשיו.
אני
וכשיהיו
רוצה,
שאלות.
יש עוד משהו אחד אני מסכים עם כל מה שנאמר פה, זה בהמשך לדברים, שזה משהו, אינפורמציה חשובה להורים. יצא לי להיות, ללוות מוות של אבא ושני ילדים קטנים, שלושה ילדים למעשה, ואמרנו את זה, והיא שאלה אם מה, הם רוצים ללכת לגן, ללכת לגן, לבית ספר, לא רוצה, קיבוץ. ובסוף הם הלכו לגן, יומיים אחרי, כן, כי היה להם מאוד קשה גם כל הישיבה הזאת וכל הדברים האלה, כמו שאת אומרת, התנורנים שמעוברים שם, הכובד הזה, מאוד קשה להם. ואתה בא לגן, ואתה רואה אותם משחקים, צוחקים, רצים, יורים אחד בשני, עושים כל מיני דברים. ואחרי זמן מסוים, אפילו הם הגיעו ללוויה, אחרי זמן מסוים, פתאום יש רגע שהילד מתנתק. אני אומר, זה תמונות, ממש תמונות אתה מספר. הוא יושב וחולם וזה, והבאות הגננות, תגיד, מה, הוא לא מתאבל? מה, הוא לא הבין שאבא שלו איננו? זה האבל של הילד, זה לא משהו רציף, זה משהו מצבי, מאוד מפתיע, מאוד לא מובן, וכמו שאמרת, דבר שלילדים יש כוחות מאוד מאוד גדולים להתגבר שמופלאים לפעמים, והדמיון והמשחק, זה אחד הדברים החזקים שנותנים להם את האפשרות. וסוגריים.
כן, אני, שרון, רצית להתייחס לזה רגע, אני רוצה להתייחס, אריה, לדברים שאמרת, כן.
רציתי להגיד שני דברים קטנים, בהמשך אחד למה שאתה אמרת, שאני מוצאת את עצמי בפגישות בימים האלה, עושה עם ההורים לא רק את לדבר על, אלא גם ממש לעשות את, אני עושה איתם, אני אומרת להם, תגידו לי כמו שהייתם רוצים להגיד לילד, ואנחנו מתאמנים, זה נורא נורא עוזר להם לעבור מהחשיבה ממש לפרקטיקה. והדבר הנוסף שאני גם שמעת פה, אבל גם באתי איתו למפגש, זה שזה הנושא של ערכים של כל משפחה שפוגשת אותנו, אנחנו פוגשים את עצמנו, הנושא של ערכים פה עוד פעם נפתח, וצריך מהבטן למצוא משהו שנותן הסבר או איזה היגיון לכל השיגעון הזה, כי כל עוד האדם לא יודע למה, אז יהיה לו מאוד מאוד קשה.
אז קודם כל מה שאני, טוב, אני תכף אתחבר לדברים שאת אומרת, דברים מאוד חשובים. אני רוצה רגע קודם כל להגיד, אריה, תודה רבה על הדברים ששיתפת. זה היה מאוד מאוד מרגש. ואני חושב על מה שאתה אמרת, על האסנס שלו, של האשמה. חלק מהאשמה שלנו, זה האשמה שאולי נשמעת מוזר, אבל האשמה שאנחנו לא חווינו את הזוועה הזאת. ושאני פוגש אדם שחווה את האימה ואת חוסר האונים ואיבד, אז כל כולי מתעורר ברצון לעזור לו. אבל לקחת את הזוועה, אני לא יכול לקחת. הדברים הנוראיים האלה, הרוע המוחלט הזה, זה משהו שהוא פגש. אני יכול להיות שם באנושיות, אני יכול לתת לו יד, אני יכול לתמוך, אבל אני לא יכול לשנות את מה שקרה. ואנחנו פגשנו מפלצות, ופגשנו זוועות שלא פיללנו שנפגוש, בטח לא באיזה סרט חולני, אלא במציאות חיינו. והאשמה היא תגובה הכי טבעית לעובדה הזאת שנחשפנו לזוועות האלה, ושאנשים שאנחנו עובדים איתם נחשפו לזוועות האלה, ואת זה אנחנו לא נוכל לשנות. אז המקום הזה שאתה אומר שמצד אחד אתה רוצה לעזור, ומצד שני אחר כך אתה מרגיש את התשישות, ואת הכאבים בגוף, ואת הסיוטים. אני מוכרח להגיד שלפעמים אני פוגש היום מטופלים, והם מביאים דברים שאני חסכתי מעצמי בתיאורי זוועות, או, 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 או דברים שהם נכנסים אליהם, שקשה מאוד להכיל אותם, גם את עוצמות הכאב והסבל, וגם את עוצמות המראות, שאנשים נוסעים איתם, ולפעמים מאוד חשוב להם לשתף בהם. עכשיו, העניין הזה של האשמה, היא מתחבר לי לדוגמה, שלפעמים היא נראית, ואתה מאוד כמובן צודק על המקום הזה של החודרנות, האשמה והפוסט, שיכולים להיות נלווים אליהם, איש בן 80, שהסתובב כמה שעות עם אקדח, והוא אומר, אני לא נלחמתי באף אחד, ולא עשיתי שום דבר. ואשתו אומרת לו בדמעה, אתה הגנת עליי. אז לא הגיע לנו מחבל מול החלון, ולא ניסית לראות באף אחד, אבל אתה לא אשם. אתה עשית את הדבר הכי טוב שיכלת לעשות. עמדת דרוך שעות וניסית להגן עליי. אבל התחושה הזאת של האשמה, אנחנו יכולים לעזור לשנות אותה אם האדם משתף אותנו במה הוא אשם. וזה מאוד מאוד משמעותי. מאוד משמעותי לקחת את האשמה הזאת ולהפוך אותה למשהו אחר, לתת לה אופציה ולתת לה כיוון.
ולשאול מה אחר יכולת לעשות? ולראות שאולי עשית את הכי טוב ביותר, אבל לא יכולת ל...
אני רוצה רגע להשלים עוד משהו לטובת הקטנצ'יק בן שבע. אני חושבת, אחד הדברים שאנחנו גם צריכים לזכור, כמו תפיסת המוות שארי הזכיר, שהילדים בגיל הזה תופסים את החיילים שלנו כגיבורי על. הם שם כדי לנצח את הרשע. אלה המושגים שבהם הם מתפסים. הייתה לי הזדמנות להיות עדה לשיח כזה בין קטנוחים בני 5.5 לפני יומיים, שכל אחד מהם לקח תפקיד. והם מקמו את הגיבורי העל סביב מפת ארץ ישראל. צריך לזכור שאלה המונחים, ולפעמים זה נורא עוזר לנו המבוגרים, קצת כי אנחנו, החשיבה שלנו היא יותר קטסטרופלית, כי אנחנו מבינים מציאויות שהם עוד לא, אנחנו לא תופסים, אז הם עוד יותר לא תופסים. אבל הם כן מסדרים לעצמם את העולם ברעים וטובים, ואפשר להיעזר בזה, גם בהסבר לילד. זהו, זה מה שרציתי ככה להגיד, אני מקווה שזה יעזור. וואו.
זה גם עלה לי האמת כמחשבה, אני כמובן אדבר עם ההורים ואני אשמע איך הם מעבר לכל הרגשות הקשים אולי יכולים לראות בזה משהו, לא יודעת נראה, סוג של גיבור. הם לא עשו הרבה, הם לא היו חיילים, כאילו הם היו שם, אבל הם גם גיבורים בדרכם. אז נראה איך נעשה לזה ריפריימינג.
הם היו צריכים לשמור על הבית שלהם.
נכון.
כן.
נכון.
כן.
אני יכולה להוסיף משהו?
כן.
זה לא בעניין של הילד, אבל זה בעניין האשמה, שאני רוצה לקחת את זה צעד קדימה, אשמת ניצולין. אני לא עובדת כאילו ממש בחזית. לא, אני לא פוגשת כרגע אנשים שממש היו בתופת ובזוועות. אני עובדת עם העורף, עם נשים שהבעל שלהם במילואים, והבן במילואים, והם בלחץ. ו... אני מוצאת שתמה פשוט שחוזרת כמעט עם כל מישהי שאני מדברת, כל אימא שאני מדברת, זה קודם כל האנרגיה הזאת שאין לאף אחד, ובעצם דברים שביום יום יש לי את הכוחות להתמודד איתם, הופכים להיות קשים מנסור, ואין לי לגיטימציה גם להתלונן על זה, כי איך אני יכולה, להתמרמר על הדבר הקטן הזה כביכול, כשאני יודעת שקורים כאלה זוועות, ואנשים עברו דברים פי אלף נוראים, ואני מוצאת את זה חוזר וחוזר, ואני כל כך חושבת שזה המקום, שזה מקום שאני מרגישה שאני ממש קריטי, והתפקיד פה הוא חשוב, שאני נותן, כאילו לתת להם את הלגיטימציה, ואני אומרת להם, זאת אומרת, באיזשהו מקום זה בדיוק העניין, אנחנו, הלחימה שלנו היא להישאר שפויים, מה שאין לנו כבר שליטה עליו, זאת אומרת, מה שקרה, קרה. עכשיו אנחנו צריכים לדאוג שאנחנו נהיה מתודלקים, שאנחנו נצליח לשמור על השפיות שלנו, ובשביל זה אתה גם צריך, כן, אתה צריך לי, גם ליהנות, למרות שדברים כאלה קורים, וגם לתת לעצמך לגיטימציה, לכאוב את הכאבים שלך, כי... נכון ש...
ולהתלונן, נכון שקשה, נכון?
נכון, כי נכון שיש רע יותר, אבל זה לא באמת מנחם אותנו, וזה גם לא פייר לעשות את זה, כאילו, כי תמיד יכול להיות גרוע יותר, אבל יש משהו, בסדר, כשאתה רגוע, זה מכניס אותך לפרופורציה והכל, אבל כשאת ברגע הקושי, כאילו, אנשים צריכים את, את הלגיטימציה. אני שומעת כל מה אנשים מתנצלים על זה שהם ממורמרים, על זה שקשה להם, כי הם אומרים, מה, מי אני שאני אתלונן? המצב שלי דבש.
אני רוצה, אנחנו לקראת סוף הזמן, תודה רבה על מה שאת אומרת, זה מחבר אותי לנקודה שזה, קודם כל אני אתן דוגמה, שהיום הורים אמרו לי בקליניקה, אמרה האמא, היא אמרה, יש איזה משהו מטריד אותי, אבל זה קטן. אז אמרתי לה, רגע, בוא ניתן מקום לקטן. ואני חושב שכל הזמן זה עולה, אנשים מדברים על המצב ועל הדאגות הכלליות ועל הפחדים ועל המציאות, או על איך שזה משפיע עליהם, על החיים, אבל פתאום הם אומרים, ויש את השטויות שלי, או יש איזה משהו קטן, או יש זה, ובמקום הזה זה חשוב מאוד שנעצור ונגיד, אוקיי, בוא רגע נשמע.
כי דווקא במקום הזה יש לנו שליטה.
נכון.
כאילו דווקא על הכאבים הקטנים האלה, שם אנחנו יכולים לעשות שינוי.
ויותר מזה, זה גם עניין של חיים, ואני רוצה פה להתחבר למשהו שנאמר מקודם, נושא ימי הולדת. הורים באים ואומרים, יש השבוע יום הולדת, אבל לא נעשה חגיגה, אי אפשר לגוג יום הולדת. אני אומר להם, רגע, הילד בן 10, לא יהיה עוד פעם בן 10. למה לא לחגוג? בגלל שמה שקורה במדינה, והאי ודאות, והצער, והכאב, והאסונות, בסדר, להפך. בוא נראה על מה אתם יכולים לחגוג. היום הולדת הוא יום הולדת. המקום
היה לי יותר מזה, היה לי את זה בר מצווה.
לחבר לחיות, נכון, לחבר לחיות, לחבר לחיים, לחבר לדברים קטנים, לחבר לדברים שיש לנו עליהם שליטה, לחבר לדברים הנורמליים, לחבר לכאבים היומיומיים, זה מאוד חשוב במקום של רגע להזיז הצידה את העננה, שאנחנו לא נוכל להעלים, כי אנחנו חיים אותה, אבל גם להזיז הצידה ולתת מקום לדברים אחרים, שהם דברים מאוד מאוד משמעותיים, בזה שאנחנו חיים. ואנחנו חיים, וזה חלק מהתקומה שלנו בתור חברה, שגם עם אסון כזה, אנחנו חיים ואנחנו נמשיך לחיות, ונמצא דרכים להתמודד איתו, גם כפרטים וגם כחברה. אז תודה שחיברת אותנו לנקודה הזאת של, שוב, של להיזכר בחיות, ואנחנו בסוף הזמן, אז אני רק אזכיר שדברים שיהיו רלוונטיים אנחנו נעלה לעמוד ששייך לנושא באתר של פורום אמפתיה, ושאנחנו ניפגש פה באותה שעה בשבוע הבא כדי להסתכל על דברים ועל שאלות, על דילמות ועל נקודות שקשורות למה שאנחנו עוברים כהורים וכמטפלי הורים באותו זמן, באותו שבוע, ובהתאם לתהליך שמתרחש. אז תודה רבה מיטל, ותודה רבה לכולכם.
תודה רבה, תודה רבה.
ונזכרתי, מחוץ לזמן זה של גרוסמן. גרוסמן הוא כתב. מדהים, חייבים לקרוא את זה.
תודה, לילה טוב.
לילה טוב לכולם, כל הכבוד לעוסקים ב...
תודה רבה, אריה.
בהתמודדות הזאת, ממש התמודדות.
תודה רבה. לילה טוב.
לילה טוב.